ברוכים הבאים לפודקאסט NLP שימושי ביום יום. אני אבי מור לוי, מטפל ומרצה ב-NLP ומנהל בית הספר ל-NLP ומנהיגות רגישה. ובכל פרק אני מביא לכם אורח מרתק ובעזרתו אנחנו נותנים טיפים לחיים טובים יותר. לפני שאני מתחיל אני ממש מבקש מכם, אם אתם מתחברים לפודקאסט, תעשו לי סאבסקרייב ביוטיוב ותדרגו אותי בספוטיפיי, זה ממש עוזר לי להביא עוד פרקים ועוד אורחים, אז תודה רבה ענקית, גם על התגובות בפרטי, זה ממש ממש מרגש. והיום יש לי אורחת שאני מיד אציג אותה, ולפני שאני אציג אותה אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. בתחילת הדרך המקצועית שלי, בתור מטפל ב-NLP, הייתי קצת עבוד. מה זה עבוד? בעצם סיימתי את הלימודים ובאתי לפרסם את עצמי בעולם ולא ידעתי כל כך מה להגיד, לא ידעתי איך לבטא את עצמי נכון. ואחרי כמה חיפושים ברשת מצאתי שירות שאז שינה לי את כל החיים, של ג'ניפר פוני. אז קודם כל אני רוצה להגיד, היי ג'ניפר פוני, מה שלומך?
מעולה, אני מתרגשת מאוד לקראת הפרק הזה.
כיף שאת פה, ובעצם לספר על השירות גם שבעצם עברתי אצלך ובכלל מה את עושה. אז קודם כל יש לך בעצם את השירות של קליניקה יוצאת מן הכלל, שבו את עוזרת למאמנים ומטפלים לצאת לאור, לבטא את עצמם, להביא לקוחות לקליניקה שלהם.
להסתמך עליה ולהרוויח כסף.
ממש.
מהדבר שאנחנו הכי אוהבים לעשות, לעזור לאנשים.
לגמרי, ולהגיד שאת בעצמך גם מאמנת. נכון? מאמנת, NLPיסטית, שלמדת בעצם את כל התחומים שבהם את עוזרת לאנשים, את למדת גם בעצמך, והיום את משלבת כלים מנטליים, ביחד עם הכלים השיווקיים הפרקטיים, כדי שאנשים יוכלו לבטא את עצמם, ולמלא כמובן את הקליניקה, שזה די ביחד כזה, כשאתה מוציא את עצמך החוצה, אנשים מתחברים ובאים. והיום אני רוצה לדבר איתך בפרק באמת על בעצם על הביטוי העצמי שלנו, ועל איך אנחנו מבטאים את עצמנו החוצה. אז ממש כיף שאת פה.
תודה. איזה כיף להיות כאן.
מעולה. אז קודם כל, ככה, רק בשביל לסבר את האוזן, הרי את בן אדם שעובד הרבה עם אנשים, וראית הרבה מאוד אנשים שבעצם למדו משהו מסוים, והם רוצים לספר אותו לעולם, והם לא כל כך יודעים בדיוק איך, או שיש להם חששות, אז להערכתך, כמה נגיד כמות של אנשים ראית שיש להם איזה שהם קשיים בביטוי עצמי או להוציא את עצמם לעולם?
אז יש חדשות טובות ויש חדשות רעות בעניין. ממה אתה רוצה שאני אתחיל?
בוא נתחיל מהרעות ואז נסיים עם טעם טוב.
חדשות הרעות הוא שמתוך מחקרים שאני עשיתי, וזה על מעל 4,000 מאמנים ומטפלים שהריינתי אותם ודיברתי איתם, יש 10% רק מתוך כל מי שלומד אימון וטיפול, שבאמת מוציא את עצמו לאור. כלומר, אם תחשוב על כיתה שיש בה נגיד 20 תלמידים, רק 2 באמת יפתחו קליניקה ויתעסקו בזה, לאורך זמן. החדשות הטובות הן שזה מטורף.
שזה מטורף.
ואני זוכרת בעצמי, אני למדתי לפני 7 שנים אימון, רק אני ועוד אחת באמת עשינו עם זה משהו. וזה באמת, אלה החדשות הרעות, אבל החדשות הטובות הן שרק 10%. כלומר, מי שבאמת בוחר ללמוד איך לבטא את עצמו, ואיך לחבר את זה למקצוע ולעסק, יש לו סיכוי מאוד גדול להצליח.
כן, בגלל שאין בעצם כביכול הרבה תחרות, אם אתה כבר עובר את המנהרה הזאת ומצליח למצוא את עצמך, מבטא את עצמך החוצה, אז אתה בעצם, מה שנקרא, זוכה לתהילה, כי אין המון שעושים את זה. זה שמור לאמיצים, מה שנקרא.
לגמרי, לגמרי, ויש דבר אחד שמבדל בין אלה שהם בעצם כן מוצאים את עצמם החוצה לבין אלה שלא. אני מניחה שאנחנו נדבר על זה היום.
כן.
אבל כשאני הבנתי את הנתונים, אז הבנתי שהתחרות היא לא כזו קשה כמו שבאמת חשבתי. עם כל זה שיש מלא מאמנים ומטפלים שמסיימים קורסי אימון וטיפול, הרוב הגדול לא באמת עושה עם זה משהו.
יפה, אז קודם כל כן, אני ממש אשמח לדעת עוד, ממש עוד שנייה בעצם מה גילית במחקר שלך, וגם חשוב מאוד להגיד למאזינים ממש מההתחלה, שבעצם הפרק שלנו, אמנם כאילו דיברנו עד עכשיו על מאמנים ומטפלים, אבל זה נכון בתכלס לכל האנשים, כי אם אני עובד באיזשהו מקום עבודה, ואני רוצה לדבר עם קולגות שלי, אני רוצה לדבר עם הבוס שלי, אני רוצה להציע רעיונות שלי, אני רוצה לעשות כל מיני דברים, ואין לי יכולת לבטא את עצמי, או שאני מפחד לבטא את עצמי, אז אני אהיה יותר סגור, אני אהיה יותר שקט, אני לא אביא את הרעיונות שלי, ואז גם הדימוי עליי יכול להיות לא טוב, גם הדימוי שלי על עצמי לא יכול להיות טוב, ובסופו של דבר אני לא אביא יותר ערך, אני כנראה גם לא ארוויח יותר כסף בעבודה, וזה גם אותו דבר לבטא את עצמי מול הילדים, וזה לבטא את עצמי מול חברים, וכאילו הביטוי העצמי הרי זה בכל מקום מלווה אותנו, כי אנחנו אנשים שחיים בשבטים, ואנחנו מחליפים רשמים וקולות ומילים, אנחנו עושים החלפות מילים כל הזמן, וביטוי מילים, והביטוי כאילו זה העצמי, זה אחד הדברים שהכי מהותיים בתכלס לאיכות חיים שלנו.
אני מסכימה איתך לגמרי, ואני גם רואה שיותר ויותר אנשים שמגיעים אליי, הם לא רק מטפלים ומאמנים, אם זה גם יועצי מס ועורכי דין ורואי חשבון, שבאמת רוצים ללמוד לבטא את עצמם, לבטא את עצמם כדי גם להצליח בתחום העסקי וגם בתחום האישי בחיים, במערכות יחסים שלהם. אז הדבר הזה שאנחנו נדבר עליו, הדבר האחד הזה, הוא אבן דרך להצלחה בכל התחומים.
מדהים. סבבה, אז אולי נתחיל כזה בלצלול, כאילו מה גילית בעצם עם 4,000 אנשים שריאנת, ואת מלווה אנשים כל הזמן, בכל, כאילו, באים הרי מאמנים ומטפלים מכל התחומים, וכמו שאת אומרת, גם בעלי עסקים שהם לא מאמנים ומטפלים לפעמים מגיעים, וקשיים בביטוי עצמי, ואולי זה אפילו נקרא קצת אותנטיות, זה קיים. אז בואי נצלול ובעצם נשים את הזרקור על לב הסיפור.
בשמחה, אני אשמח לשתף. חשוב לי להגיד שאם הרגע אני מסתכלת על עצמי, אני התחלתי את הדרך שלי ממקום שלא הייתי מבטאת את עצמי. כלומר, אני לא הגעתי לתחום הזה במקרה. כלומר, כילדה וגם כמתבגרת וכנערה, וגם למעשה עד גיל 30 בערך, לא ביטאתי את הרצונות שלי, את התשוקות, את החלומות. עשיתי דברים, אבל לא מתוך המקום הפנימי שלי, מתוך רצון הלב שלי לעשות. זה ליווה אותי במשך שנים. והדבר הזה שאני מדברת עליו, הוא בעצם, אחד, גרם לי לפרוץ בצורה מאוד מהירה, יחסית בתחום של האימון והטיפול, וגם עוזר להרבה מאוד אנשים בתחום שלהם, לא רק עצמאים, גם שכירים. אני חושבת שהדבר הזה שאנחנו נדבר עליו, הוא חשוב גם כשכיר, כראש צוות, כמנהל, כי ברגע שהוא מבין את הדבר הזה לגבי עצמו, הוא יכול בקלות להעיף את עצמו קדימה.
לגמרי.
בלי הרבה מאמץ. שזה הדגש, בלי הרבה מאמץ. יש לנו איזושהי חשיבה, או אמונה, לפחות לי הייתה, בתחילת הדרך, שכדי להצליח צריך הרבה מאוד מאמץ. אתה מחייך.
נכון, בטח, כי תמיד אומרים שההצלחות מגיעות דרך עבודה קשה, ואם אתה לא מצליח משהו, אז אתה צריך להתאמץ הרבה יותר קשה, כדי להשיג אותו. ואת יודעת, מהילדות שלי ליווה אותי משפט, שמה שלא הולך בכוח, הולך ביותר כוח. אז אני ממש מזדהה עם מה שאת אומרת.
אז זה לא עבודה קשה, זה עבודה מדויקת. וכשאנחנו מדויקים לעצמנו, אנשים מתחברים אלינו הרבה יותר מהר. הם לא רק מתחברים, הם רוצים להיות כל הזמן לידינו. אני רוצה מהדבר הזה שיש לו, שיש לה.
כן, בעצם מדברת על סוג של כאילו להתחבר קודם כל אלינו, כדי להבין מה אנחנו בעצם רוצים להגיד, ורק אז להגיד את זה החוצה.
כן. כן, העבודה מתחילה מבפנים, והדבר הזה, אני קוראת לו בשפה שלי, אני קוראת לו ייחודיות, והייחודיות זה בעצם המוטיב שחוזר לנו בחיים שוב ושוב ושוב, בכל נקודות המפנה שעברנו בחיים, מהרגע שנולדנו, אולי אפילו קצת קודם, מבלי שאנחנו באמת מודעים לזה. וכשאני חקרתי את עצמי, ובעצם ניסיתי להבין למה כל הדברים שקרו לי באמת קרו לי, ומה אפשר לי לצאת מכל סיטואציה, אז הבנתי שבעצם יש איזשהו מוטיב שחוזר על עצמו. כשגיליתי את המוטיב הזה, הייתי בהמון התנגדות. כאילו, לא, זה לא אני. זה לא
יכול להיות.
שזה מגדיר אותי באיזושהי צורה. וככל שהתנגדתי, איפה שאתה מפעיל כוח, בעצם יש יותר כוח.
נכון, יש התנגדות שהפוכה אליך תמיד.
בדיוק. ככל שהתנגדתי למה שמצאתי על עצמי, מה שלמדתי על עצמי, ככה היקום הראה לי שזה, כאילו כל פעם קיבלתי עוד סימן ועוד סימן ועוד סימן, שזה הפוקוס שלי. עכשיו, הנושא הזה של הייחודיות, אני מניחה שהרבה שומעים עליו, כלומר, בכל מיני מילים שונות, כמו מציאת הייעוד, בידול, וזה משהו שרוב האנשים לא מספיק מתעמקים בו. אני מדברת על אנשי מקצוע, כלומר יועצים עסקיים, אולי גם לפעמים מאמנים בנושא קריירה ותעסוקה וכאלה. הם לא מספיק מתעמקים, כי זה באמת להיכנס לעומק, למחשבות ולסיפור חיים של אותו אדם שעומד מולנו. עכשיו, מתי בפעם האחרונה, בעצם אתה עשית את זה במסגרת הקורס, אבל יש לנו את ההזדמנות רגע לעצור ולהתבונן בסיפור חיים שלנו.
כן. זה בעצם, מה שאת אומרת, זה בעצם מודעות. המודעות הזאת, זה לא משהו שאנחנו, הרבה מהאנשים, לא עושים ביום יום. זאת אומרת, גם מי שלמד כבר NLP או אימון, טיפול, אז במהלך הלימודים, ואולי טיפה אחרי, הוא עדיין ככה היה במודעות גבוהה וזה. אבל ככל שאתה נשאב לשגרת החיים, ולדברים הרגילים, אז אתה לא כל הזמן במודעות, כי זה דורש הרבה יותר משאבים, זה דורש הרבה יותר עבודה מנטלית, וגם לפעמים אתה תגלה דברים שאתה לא אוהב, אז מראש אתה לא נכנס למקומות האלה בכלל.
לגמרי, לגמרי. אני אספר סיפור. אתמול הלכתי לקנות כבל שמחבר בין הטלוויזיה לבין הכבלים, כי הבן שלי לקח את הכבל לפלייסטיישן, אז נשארתי בלי טלוויזיה בסלון. אז הלכתי לחנות בבאג בקניון, ואני נכנסת, ואני לא יודעת איך זה קורה, אבל תמיד זה יוצא שאני מפתחת שיחה עם המוכר. ואז הוא אומר לי, כן, הילדים של היום זה משהו, הם כל היום בפלייסטיישן. אז אני אומר לי, אני, כשאני הייתי ילד, זה היינו כל הזמן בחוץ. אז אמרתי לו, איזה יופי, לפחות אתה זוכר את הילדות שלך. הוא אומר לי, אני לא באמת זוכר, הדבר היחיד שאני זוכר זה שקיבלתי מכות. אז כאילו, זה מה שאנחנו זוכרים, אנחנו לא זוכרים הרבה מתוך הילדות שלנו, הרבה מאוד זיכרונות נמחקים, וכל מה שעברנו בחיים מתחבר לביטוי העצמי שלנו.
עכשיו זה מדהים, כי בעצם מה שאמרת עכשיו הוא כאילו משפט, אבל בעצם בתוך המשפט הזה יש הרבה מאוד היבטים. זאת אומרת, היבט ראשון למשל, אנחנו אומרים, יש הרבה אנשים כמוני, יש הרבה עובדים כמוני, יש הרבה מאמנים מטפלים כמוני, יש הרבה כל מיני סוגים כמוני, אז מה הייחודיות שלי, איפה הביטול שלי, כאילו זה דבר אחד שישר קופץ. דבר שני שישר קופץ, זה להגיד, כאילו, מה מיוחד בי, אני, כאילו, אין לי באמת ייחודיות, כאילו,
אין לי שום סיפור טראומה,
בדיוק, אין לי סיפור טראומה, בדיוק. כאילו, אני רגיל, ודבר השלישי שכאילו תמיד קופץ, זה שאנשים אומרים כזה, גם, כאילו, למה שישמעו, נגיד שאני נמצאת ייחודיות שלי, אז למה שיקשיבו לה, למה שבכלל, כאילו, בסדר, אז אני אספר בצורה מסוימת, או בדרך מסוימת, אז כאילו, למה זה בכלל טוב? כאילו, גם אם אני כבר אמצא את זה, אז מה טוב בזה?
לגמרי, יש לנו המון מחשבות שבעצם, זה כבר החלק השני שלא מאפשרות לנו, גם אחרי שגיליתי בעצם את הדבר האחד הזה שבעצם מייחד אותי, להוציא את זה החוצה. ואני גם אשמח לשתף אותך שהיה לי את אותו הדבר גם כשעבדתי בהייטק. כלומר, הייתי 10 שנים בהייטק לפני שהפכתי להיות מאמנת, וגם שם פגשתי את הנושא של הייחודיות, יש המון מנתחי מערכות מידע, אני הייתי מנתחת מערכות ומנהלת פרויקטים, יש המון כמוני, למה שיבחרו אותי לתפקיד הזה, ולמה שישאירו אותי שם גם? זאת שאלה שכל הזמן הלכתי איתה, לא במודע.
כן, אני רוצה גם לשים על השולחן עוד איזה משהו, מתחום הטראומות וה-NLP, משהו שיגע בורמט מדבר עליו הרבה, שאני מאוד אוהב להקשיב לו ולהזין לו, הוא בעצם מדבר על זה שבתור ממש תינוקות רכים, אז יש לנו שני צרכים שהם מאוד משמעותיים עבורנו. הצורך הראשון זה הצורך באותנטיות וביטוי עצמי, לדבר את עצמנו החוצה ושיהיה לנו קול ייחודי בעולם, והצורך השני שלנו זה באהבה ושייכות, קונקשן, כאילו שיהיה לנו חיבורים משמעותיים, במיוחד עם גורמי הסמכות ואנשים שדואגים לנו, מאוד חשוב לנו שיהיה לנו קשרים טובים איתם. זה קשור, ממש חשוב להישרדות שלנו. עכשיו, כבר בגילאים הקטנים, אם יש התנגשות בין האותנטיות שלי לבין הקשרים החברתיים הקונקשן עם ההורים או בכלל, אז בוא נגיד, דיברת רגע על 20%, אני מניח ש-20% או אפילו יותר, או אפילו פחות, מעדיפים את הקשרים עם החברתיים על פני האותנטיות שלהם. זאת אומרת שכבר מגיל נורא נורא קטן, שאמא דורשת ממני משהו, או שהמורה דורשת ממני משהו, ולא בא לי לעשות את זה, והאותנטיות שלי, הייחודיות שלי, זה לא לעשות את זה, ואני צריך לעשות את זה כי היא אמרה, אז הרבה הילדים לומדים לוותר על האותנטיות שלהם, לוותר על הייחודיות שלהם, לשים אותה רגע בצד, וללכת לעשות את מה שאומרים להם, כדי לזכות בארוחת ערב, כדי לזכות באהבה, כדי להיות חלק מהשבט, כדי לא להנש, כדי לא לקבל צעקות, כדי אלף ואחת סיבות. ואז מה שקורה, זה שמגיל קטן אנחנו לומדים לוותר על הייחודיות שלנו, ולשים אותה בצד, אפילו לא לדעת מה היא, ולא לא לאפשר למקום או במה, בשם כאילו להיות כמו כולם, בשם שיקבלו אותי, שאני אהיה חלק מהשבט, וזה לפעמים מתקבע לנו בראש, שאנחנו כאילו כל הזמן חושבים אצלנו בראש, בקול של מישהו אחר, כדי לחשוב מה הוא יחשוב עליי, ואיך הוא יראה את זה, ואם אני אבטא את עצמי, אז מה יגיד לי, ואם זה בסדר או לא בסדר, ועושים אלף חישובים מראש, העיקר שאם האותנטיות יצא, שלא נוגלה מהשבט, או לא יקבלו אותנו, שנחזב מישהו, או כל הדברים האלה. בטח מכירה את זה מקרוב, את כל הדפוס הזה.
לגמרי, אז בכלל זה לא מפתיע, שאנחנו בוחרים לא לבטא את עצמנו, ואנחנו בוחרים בהרבה מאוד מקרים לשתוק.
וזה בדיוק ה-20% שדיברת מקודם, שאנשים כבר לומדים משהו חדש, וזה גם משהו שעוזר לעולם ועוזר לעצמם. הם עשו תהליך כשהם למדו את זה, בא להם לספר לכל העולם על מה שהם למדו, אבל אז רק 20% מעיזים לבוא באמת לעולם ולהגיד להם, תקשיבו, למדנו כלים מדהימים, אנחנו רוצים לספר את עצמנו החוצה. וזה כאילו מטורף, הרי אתה למדת משהו טוב, אתה רוצה לעשות לעולם משהו טוב, ובאיזשהו מקום אתה מונע מעצמך או מפחד לבוא ולעשות משהו טוב. עכשיו אותו דבר גם בעבודה, נגיד אני בעבודה, יש לי רעיון מעולה, אבל אז אני אומר לעצמי לא, ואולי לא יקבלו אותו, ואולי זה כאילו יראה לו טוב, ואולי יחשבו שאני נסה לחתור תחת הבוס, ואולי עובדים האחרים יקנו בי, ואולי יסתכלו עליי מוזר, ואולי זה הרעיון לא יצא טוב. ואז הרעיון הטוב הזה שהיה לי, שיכול לשפר מאוד, פשוט חוזר למגירה, נכנס לצעידה, ולא צריך, לא צריך. וכאילו
במקום,
דברים...
במקום שאנחנו מתחילים לנתח את הסיטואציה, בעצם ההתלהבות יורדת.
בדיוק.
וזה מוביל אותי לדבר הבא, של מה בעצם כן גרם לי בסופו של דבר לבטא את עצמי, ולעזור לאנשים ללמוד לבטא את עצמם. אני רק אסיים ואומר שבעצם המוטיב החוזר הוא חלק מאוד קטן מכל הנושא של הביטוי העצמי, כי הביטוי העצמי הוא בעצם איזשהו נושא שאנחנו בוחרים להתמקד בו. המוטיב החוזר הוא בעצם מאפשר לי למצוא את המקום שבו הכי הרבה התפתחתי. כלומר, אני אתן את הדוגמה על עצמי, אוקיי? המוטיב שאני ראיתי שחוזר על עצמו אצלי, זה כל הזמן המקום הזה שאני מקבלת לא מהסביבה. כל דבר שרציתי, קיבלתי לא. אם זה רציתי לנסוע לטיול אחרי צבא, לא ברחשבון. רציתי ללמוד קלינאות תקשורת בצרפת, מה פתאום? לא. רציתי, כל דבר שרציתי זה היה לא. רציתי להתקבל לאוניברסיטה, לא הצלחתי. בכלל, מגיל מאוד קטן, בגלל שעברית לא הייתה שפת האם שלי, אז היה פער מאוד גדול בין מה שבעצם הילדים למדו בכיתה לבין מה שאני הבנתי. אז כל הזמן יצר לי חוויה של אני לא יודעת.
כן.
אתה מבין?
זה,
כל הזמן היה לא, 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 כאילו, המון לא.
אז איך בעצם מתמודדים עם הלא הזה? כי בעצם חלק מהביטוי העצמי, או חלק מהחישובים, אם אני הולך לבטא את עצמי או לא, זה הסיכוי שאני אקבל כן, לעומת הסיכון שאני אקבל לא. אם הסיכון שאני אקבל הוא גבוה מהסיכוי שאני אקבל כן, הרבה אנשים מראש עוצרים.
נכון.
ואת אומרת, קיבלתי מלא לא. אז איך אפשר בכלל להתמודד עם זה, ומה זה אומר עליי כבן אדם?
כן, זאת שאלה מעניינת שאתה שואל. אז קודם כל המקום הזה של המודעות, כלומר אני בעצם הבנתי שהדרך שעשיתי היא רצופה בלא. בכל מקום שקיבלתי לא, פיתחתי בעצם אסטרטגיות להתמודד עם הלא. ואיך להמשיך הלאה לדבר הבא, שאולי יש סיכוי שאני אקבל כן. כלומר, בעצם, עם השנים ראיתי שפיתחתי איזושהי תכונה של המון עקשנות. כלומר, גם אם אומרים לי לא, אני תמיד חיפשתי את הכן. רגע, אבל מה כן אפשר? כאילו, בכל דבר שעשיתי. הוא אמר לי לא, אבל מה בתוך הלא אני כן יכולה לעשות? אולי זה כן למשהו אחר. ואז בעצם הבנתי שהדרך שעשיתי היא מלא לכן. כלומר, לקחתי את המקום הזה שלא התגאיתי בו, ושלא אהבתי בעצמי, שזה כל הלא, והעקשנות בעצם שהתפתחה אצלי, למה אני יכולה לעשות איתה. כי יש הרבה אנשים שהם לא עקשנים, הם פשוט מוותרים על החלומות שלהם.
נכון, ובא לי לשאול אותך איזושהי שאלה שהיא טיפה אישית, זה אפשרי?
בטח.
אז קודם כל מעניין אותי לדעת בעצם, כשאת שומעת לא, ממישהו שאת אוהבת והוא מחליט עלייך, או משהו שאת נורא רוצה ומקבלת תשובה שלילית, אז מה זה בעצם אומר עלייך?
קודם כל ברמת הרגש, מה שאני שמתי לב שקורה לי, זה גורם לי להתרגשות. מה שלהרבה אנשים זה גורם
כן,
כיבוד.
בדיוק.
אותי זה מחיה. כשמישהו אומר לי לא, כאילו לא, זה יהיה לא, אני אומרת, מעניין, למה הוא אמר לי לא עכשיו? בוא נבין עכשיו לעומק מה קורה שם, מה הצורך שלו. בוא נבין את הצורך שלו, ואז אולי אני צריך להתחבר לצורך שלו, ואז הוא יגיד לי כן.
יפה, עכשיו אני אגיד לך למה גם שאלתי את השאלה הזאת, והתשובה שקיבלתי ממך תשובה מושלמת, כי בעצם לא אמרת לי שום דבר על מי שאת, או על מה זה אומר עלייך. כאילו שאלתי אותך מה זה אומר עלייך, לא נתת לי תשובה של מה זה אומר עלייך, כי מבחינתך זה לא רלוונטי. אני חושב שהמון אנשים שנתקלים בקושי של ביטוי עצמי, כשהם שומעים לא, אז הם לא מספיק טובים. הם לא מספיק ראויים. הם לא מספיק, כאילו, הם לא מספיק מי שהם, כדי לקבל כן. הם לוקחים את זה למקום האישי של המדידה של עצמם. ולכן הם נורא מפחדים מהמקום של לשמוע לא, כי כל לא אומר על עצמה משהו שהוא לא טוב. כשאצלך זה לא היה קיים בתשובה, וזה מאוד מעניין לדעת, כדי שהמאזינים יגידו, אוקיי, אולי כשאני אקבל לא, אז אולי זה דווקא כאילו, אוקיי, יש פה קיר, איך אני מוצא את המעקף, אבל לא לקחת את זה למקום האישי שלנו, כי זה
נכון.
תשובה מאוד מעניינת מה
מבחינתי
שאלת.
לא, כשלקוח אומר לי דרך אגב לא, נגיד על קורס אני אומרת, וואי, זה טוב. או נגיד הוא אומר לי יקר לי, שזה כאילו סוג שלא, אני אומרת, מעולה, הוא רוצה את הקורס, אבל פשוט זה יקר לו, אז בוא נראה איך אפשר לעזור לו.
כן.
נכון, אני לא לוקחת את זה באופן אישי. אני מבינה שיש כנראה פער בין מה שהצלחתי להעביר לו, למה שהתקבל אצלו. אפרופו מודל התקשורת.
כן, וזה מדהים מה שאת אומרת עכשיו, כי זה בעצם באמת נותן למאזינים איזשהו מקום של להבין, שנגיד כשהם אומרים, נגיד, מבטאים את עצמם החוצה ומקבלים לא, מה שאת אומרת, כאילו לא לקחת את זה אישית. עכשיו, זה גם ממש מתיישב על ה-NLP, כי בעצם לכל בן אדם יש לו מפת עולם משלו. הרי דיברנו לפני שנייה שיש לבן אדם ייחודיות, ולכל בן אדם יש לו את הייחודיות שלו. וכשאני בא ונותן ביטוי עצמי למישהו אחר, זה פוגש אותו במפת עולם שלו או בייחודיות שלו, והוא נותן לי תשובה לפי המפה שלו, לא לפי המפה שלי. עכשיו,
נכון.
זה רק אומר שמול הבן אדם הזה, בנקודת הזמן הזו, מה שאמרתי התקבל אצלו כלא נכון לפי המפת עולם שלו. זה לא אומר עליי שום דבר, זו אם כבר אומר על מפת העולם שלו, שמפת העולם שלו לא קיבלה את זה. זה לא קשור אל המפת העולם שלי.
לגמרי, לגמרי. אני ממש מסכימה איתך, וזה באמת מעניין להתבונן בזה, ואני חושבת שזה גם מה שאני מעבירה לתלמידים שלי, אני את הרוח הזאת. אני אומרת להם, אתם תלמדו איך להגדיר מטרה ברמת ההתנהגות, ברמת ההישגים, אתם תלמדו איך להגדיר יעדים. עליי הנושא של הרוח, אני קוראת לזה הלא עוצרת באדום, שגם פה, כשאני כבר החלטתי בעצם מה הדבר הזה שמייחד אותי, היה לי מאוד קשה להוציא את זה החוצה, כי רגע, איך זה נתפס? אולי זה נתפס כאגרסיבי, כמישהי שבעצם לא רואה את הסביבה. גם פה יש פה תהליך שצריך לעבור בין הרגע הזה שאתה מחליט מה מייחד אותך, ומי אתה, לאיך אני מתקשר את זה החוצה, תהליך מאוד...
אני מסכים איתך לגמרי, ובאמת בואי נתעכב שנייה על הלא עוצרת באדום, כי כשאני בתחילת הדרך שלי, ככה הכרתי אותך, זה היה לפני כבר די הרבה שנים.
5 שנים.
5 או 6 אפילו נראה לי, ואני שמעתי על ג'ניפר פוניק שלא עוצרת באדום, וזה תמיד כזה, זה תיאת זה, זה כזה, הרי מה, מצד אחד לא עוצרת באדום, זה כאילו אישה אסרטיבית ש, 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 ששועטת קדימה ולא נותנת לדברים לעצור אותה. מצד שני, כאילו יש פה אדום ואתה לא עוצר. נכון? ויש פה כאילו שאלה של, אוקיי, אז אתה לא עוצר באדום, אז מה כן? ובאמת אולי תספרי שנייה על הלא עוצרת באדום, ובאמת כי זה קשור ממש לכל הנושא של ביטוי אישי בעולם.
נכון. הלא עוצרת באדום הוא בעצם מבטא את האסטרטגיות שפיתחתי, במקום הזה שקיבלתי לא. כלומר, בכל פעם שקיבלתי לא, תמיד המשכתי הלאה, לנקודת ההתפתחות הבאה. כלומר, אם אני מסתכלת על זה בצורה ספירלית, אוקיי? כלומר, אם קיבלתי לא על האוניברסיטה, אז אחר כך ניסיתי להתקבל לאוניברסיטה הפתוחה, ושם עשיתי את התואר הראשון. יכולתי לבוא ולהגיד, לא התקבלתי לאוניברסיטה, אני לא אלך ללמוד תואר ראשון. אוקיי? או למשל, אם קיבלתי לא מאיזושהי מכללה שאני רוצה להרצות בה, אז יכולתי לעצור שם. לא, אמרתי לעצמי, זה כנראה לטובה, מחכה לי משהו טוב יותר. מה זה, איזושהי חשיבה של, הלא עוצרת באדום, זה לא שאני לא רואה, אני מתעלמת מהלא, אני פשוט מאמצת חשיבה של, זה מפנה מקום לדבר מדויק יותר.
שזה...
ואז אני תמיד יוצרת תנועה.
מסתכלת קדימה, וחושבת איך אני מוציאה את עצמי החוצה, איך אני מגיעה ל, 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 לדברים שבא לי לבטא בעולם, ואז אם אני מקבל נגיד תשובות שלא וזה, אז אני לא לוקח את זה אישית, אלא מה שאני עושה זה מחפש איזושהי דרך אחרת, איזשהו מעקף, איזושהי דרך
כן.
אחרת שאני יכול לבטא את עצמי, בדרך איזושהי עקיפה, כי באמת אני לא נלחם במחסום, אני לא אומר למה הוא פה, למה זה ככה, ומייצר
כן,
התנגדות
מול
המחסום. כן,
רגשות כאילו קצת קורבנים של... שבדרך כלל קורה לנו כשאנחנו מקבלים לא.
כן, כי,
זה
כי
לא
אנחנו
מגיע לי,
רגילים
למה?
הרי. אנחנו רגילים הרי, לא יודע מה, אמרו לנו, הולך תסדר את החדר, ולא בא לי, אז אני אשאר שאלה, אבל למה? אתמול סידרתי, למה? זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים נלחמים מול הדבר הזה על ידי יצירת התנגדות. אבל בעצם ההתנגדות מייצרת גם התנגדות הפוכה, שלא נעים לנו להרגיש אותה. וזה גם קצת מחליש אותנו. נכון, המלחמה הפנימית הזאת היא מאוד מחלישה אותנו.
בעצם הגישה הזו שאני מלמדת, שהיא חלק מהדרך שאני בעצם מעבירה מאמנים ומטפלים, כי הם נמצאים בהמון לא. אני לא יכול לכתוב פוסט. אני לא יכול להחליט ולקבל החלטה לגבי הבידול שלי. יש המון לא. ואני בעצם מעבירה אותם לכן. איך אני עושה את זה? אם אנחנו רגע נסתכל על נגיד על המודל של איידיגר, אוקיי? של מעגל התודעה שמתחלק ל-A, B ו-C,
כן.
ש-A זה בעצם החלק של כל מה שאני יודע שאני יודע. אז לצורך העניין, אני יודע שאני טוב ב-NLP, אוקיי? כמטפל NLP. אני יודע שאני לא יודע לכתוב פוסט. רוב האנשים נשארים ב-B. כי ה-C זה מה שאני לא יודע שאני לא יודע. אז אני בעצם, מה שאנחנו בעצם עושים בתהליך הזה, זה אחד לרגע להבין מה אני רוצה לבטא באמצעות הסיפור חיים שלי, ובכל סיפור יש משהו מיוחד, זה מה שיפה לראות.
כן.
זה לא צריכה להיות איזושהי טראומה גדולה, וברגע שאני מבין מה הדבר הזה, אז אני לומד להביא את זה ל-C. כלומר, אני יודעת שאני לא יודעת לכתוב מספיק מסקרן. אני יודעת את זה שזה בי, אז אני אגדיר את זה כמטרה, אני רוצה ללמוד לכתוב בצורה מסקרנת ומושכת, כדי שאנשים מדויקים יגיעו אליי, ואז אני מביאה אותם לסי, לחקירה, ללמוד ממי שכבר עושה את זה, או להתחיל לקרוא ספרים, או ללמוד ממני שעשיתי כבר את הדרך הזו. אז בעצם אנחנו נמצאים, הלא עוצרת באדום זה להיות כל הזמן בסי, כל הזמן להגדיר את עצמי מחדש.
זה מטורף, כי זה בעצם מגדיל את המודעות, זה לומד, כי נותן לי להכיר את עצמי יותר, וגם חלקים שלא הכרתי בי, ודרך אגב, זה גם בונה ייחודיות, וגם דרך אגב, בונה ביטחון עצמי, כי בסופו של דבר, הרי מה זה ביטחון עצמי? זה הביטחון שלי בעצמי, שאני יודע להסתדר מול סיטואציות. עכשיו, ככל שאני מכיר את עצמי יותר, אז היא הרבה יותר קל לי גם לבנות את הביטחון העצמי, כי אני יודע כאילו מה אני מסוגל, מה אני לא מסוגל, מה אפשרי עבורי, מה אני יכולה ללמוד, מה אני יכולה להתפתח. זה מדהים.
כן, וגם זה כבעלי עסקים, וגם כאילו אם אני אקח את עולם ההייטק, שהוא מאוד קרוב אליי, אז זה לפתח גמישות, כי העולם הזה הוא משתנה בצורה מאוד מהירה, ומה שאנחנו יודעים היום בעוד חודש יכול להיות לא רלוונטי, אנחנו צריכים לפתח כבר, לעבוד מול פלטפורמה חדשה, לדבר בצורה אחרת, להציג את הדברים. אז באזור C אתה בעצם לומד לחפש אפשרויות חדשות. זה כלומר, יש תמיד יותר משתי אפשרויות. אז זו דרך שהיא מאתגרת מצד אחד, ומצד שני היא מאפשרת לך כל הזמן להרגיש את החיות הזאת. כי
כן.
אתה כל הזמן במקום של למידה וחקירה.
את יודעת, עכשיו ממש נזכרתי תוך כדי הפרק, ש... ש... שמדברים על זה המון בהרצאות ובטד ובכלל, ש... שאחד הכאבים הכי גדולים של אנשים שמגיעים לסוף ימיהם, זה החרטה, שהם לא עשו ולא אמרו את הדברים שהיה להם על הלב. כאילו היה להם רעיונות, היה להם דברים שהם רצו להגיד לאחרים, והם פשוט לא אמרו אותם, ואז כשהם מתחילים כזה להסתכל אחורה, ולבדוק מה קורה להם עם החיים, אחד מהחרטות הכי הכי גדולות זה על הנושא הזה. ואני מאוד מקווה שהמאזינים שלנו היום ששומעים, ויגידו אוקיי, אז אני לא אקח את זה אישית, ואני אחפש את הייחודיות שלי, ואני יעבור לנקודה C, אני אלמד דברים חדשים, אני אכיר את עצמי יותר, זה ייתן להם אפשרויות ביטוי בעולם, יותר מורחבות, וזה באיזשהו מקום, כמו שאת אומרת, זה גורם לחיות, וזה גם, לא רק זה, גם כאילו כשאני מבטא את עצמי בעולם, אני מרגיש שיש לי מקום. כשאני לא מבטא את עצמי בעולם, אז זה כאילו אין לי מקום בעולם, כאילו אין לי, אני רוצה להגיד דברים, אני רוצה לעשות דברים משמעותיים, אני רוצה, תיאת, לזכות גם במשמעות, אבל גם בנתינה, כאילו ממש להשפיע על העולם לטובה באיזשהו מקום, ואם אין לי את היכולת לבטא את עצמי בעולם, אז כאילו המקום שלי קצת נפגם, וזה כאילו גם בדימוי העצמי שלי כלפי עצמי, אבל זה גם כלפי אחרים, זה תמיד הרחוק המראות.
נכון. ואתה מעלה לי זיכרון שאני מדברת עליו בהרצאה שלי, כשביקרתי את סבתא שלי, לפני הקורונה, היא הייתה בת 92, ביקרתי אותה בפריז, ואני מאוד אוהבת לעשות שיחות עם אנשים מבוגרים. אני תמיד שואלת אותם, מה היית עושה אחרת אם היית יכול? יש לי כאלה שאלות. אז, ושאלתי אותה, כאילו, מה היית עושה? אז היא אמרה לי בצרפתית, היא אמרה לי, parler plus. Je regrette que je pas parler plus. זה מה שהיא אמרה לי. שזה אומר, אני מתחרטת שלא דיברתי יותר. כי המשפט הקבוע שהייתה אומרת לי, כל פעם שהיה ריב במשפחה, או מישהו לא היה מסתדר עם מישהו, אתה אומרת לי, עדיף לך לשתוק.
כן.
זה המסר שאני קיבלתי בבית. אם את רוצה שהכל יסתדר, או לשרוד לצורך העניין, לשתוק. וכשהיא באתי אליה, היא אמרה לי משהו הפוך. וזה
מדהים.
היה מדהים, כי לשמוע את זה ממנה, כשכל החיים בעצם שמעתי כל הזמן, עדיף לשתוק, השתיקה שווה זהב לצורך העניין.
כן.
אז הבנתי שמה שאני עושה, זה עוד פעם, זה לקבל את הסימן הזה. אמרתי מקודם, כשאתה מתחיל לגלות את מי שאתה, אתה מתחיל לקבל סימנים מהיקום שזה זה, ואתה לא באמת יכול להתנגד לזה.
זה מטורף, זה פשוט מטורף, וככה אנחנו מתחילים להיכנס לחלק האחרון של הפודקאסט, ומעניין אותי לשלב עוד אלמנט בתוך כל מה שדיברנו, וזה בעצם הרמת רגישות של אנשים, כי ממה שאני מכיר, אנשים שהם רגישים, או אפילו רגישים מאוד, אם דיברנו מקודם על הקונפליקט בין האותנטיות שלי לבין הצורך בחיבור ובשייכות לשבט, בעצם כשאנחנו רגישים או רגישים מאוד, אז עלול לקרות מצב שכשאנחנו מתבטאים, כשאנחנו אותנטיים, ונפגע החיבור, אנחנו מאכזבים אחרים, פוגעים באחרים, לא רואים אותם, רבים איתם או כל דבר, או שאפילו רק מעקמים עלינו פרצוף או מגלגלים אלינו עיניים, אפילו ברמה כזאת, אז הרגשות שאנחנו חווים בתוכנו הם רגשות הרי סערה מאוד, מאוד רצינית, ואז אני ואת באים ואומרים, כן, תבטא את עצמך, כשאנשים רגישים, רגישים מאוד, יכולים לחוות מזה סערות משמעותיות, אז אולי בוא ניתן לזה רגע מקום, ונגיד כאילו מה אפשר לעשות, או האם זה
okay.
בהכרח קשור לרגישות, או כאילו בכלל מה הדעה שלך בנושא?
אני מאוד יכולה להתחבר על המקום הזה, כי אני הגעתי מהמקום הזה, המקום המאוד רגיש, מאוד מבויש. אני זוכרת כל פעם שהבוס שלי בעבודה, כשהייתי בהייטק, היה אומר לי משהו, הייתי מתחילה לפתח פה מלא נקודות אדומות, של כאילו, אני לא בסדר, אני לא בסדר כזה, והייתי אפילו על סף בכי, ממש כאילו ברמה הזאת. אז אני מאוד מבינה את המקום הזה. ולכן אחד הדברים שאנחנו עושים, שאני מלמדת בתוכניות, זה שיש שני סוגי שינויים, שאנחנו יכולים בעצם לעשות בכל מה שקשור לביטוי העצמי שלנו. יש את השינוי הרדיקלי, שזה אומר מהיום, שזה אומר מהרגע להרגע אני מחליטה, מ-0 ל-100, יאללה, כל יום תכתוב פוסט על המחשבות שלך, שזה ממש מ-0 ל-100. זה כמו שהרבה מאוד אנשים, ואנחנו רואים את זה, יודעים שלהתאמן במכון כושר זה בריא, אז מה הם עושים? הם הולכים ונרשמים למכון כושר. אחרי חודש, חודשיים, מה הם עושים? הם מפסיקים ללכת למכון כושר, למרות שהם יודעים שזה בריא, למרות שהם יודעים שזה בריא, למרות שהם שילמו גם כסף והשקיעו בזה. הם מפסיקים ללכת. לא כולם, הרוב, אוקיי? כלומר, למה? כי הם בעצם עשו שינוי רדיקלי, ממצב שהם בחיים לא התאמנו, למצב שבעצם הם שמים את עצמם במסגרת שהם, הרעיון הוא לבוא ולהתאמן כמה שיותר. אני אומרת, בואו נעשה שינוי הדרגתי. שינוי הדרגתי זה להתחיל ממשהו מאוד קטן ומינורי. אוקיי? אם אני רגע מדברת למשל על להתאמן, אז זה להתאמן כל יום 5 דקות ולא יותר. כשאני באה ואני מתאמנת 5 דקות, זה יוצר לי חשק לעוד, כי אני רואה שהצלחתי, אני רואה שזה לא כזה נורא, ובא לי עוד, אז אני אוסיף עוד פעילות של עוד 5, ואז כבר יהיה 10 דקות. אותו הדבר בנושא של ביטוי עצמי. מה שאנחנו בעצם לומדים לעשות, זה קודם כל לכתוב לעצמנו, לבטא את עצמנו מול עצמנו. השלב השני, יש 3 שלבים. השלב הראשון הוא לבטא את עצמנו מול עצמנו, לכתוב לעצמנו במחברת. הנה למשל, הנה יש לי את המחברת הזוג, אתה רואה פה לידי,
כן.
לחיות את החלום שלי. וככה נקרא המחברת, ואני כל יום כותבת לעצמי. השלב השני הוא שמישהו אחד לפחות יראה את מה שכתבתי. חשיפה בעצם הדרגתית,
כן.
אוקיי? שהמישהו הזה זה מישהו שאני מחזיקה ממנו, זה מישהו שאני מעריכה אותו, מישהו שאולי אני אפילו רוצה ללמוד ממנו, ושהוא ייתן לי פידבק. זה מה שאנחנו עושים בעצם, הם מקבלים פידבק על מה שהם כתבו, והשלב השלישי זה בעצם החשיפה החוצה. גם בשלבים, בטיפים טיפים. עכשיו, עוד דבר שאני רוצה להגיד לגבי הדבר הזה, שעוד כלי שאנחנו בעצם לומדים אותו, שהוא נקרא הרחקה. זה כמו במערכות יחסים, אתה בטח כבר שכחת את זה, כי אתה נשוי מלא זמן, אבל למשל, כשאני נאמר יצאתי לדייטים, אז ראיתי נגיד, יש שני טיפוסים, זה שכאילו מספר לך את הכל על הדייט הראשון ובא לך לברוח, וכזה, וזה שכאילו לאט לאט, כל פגישה אתה מגלה עוד משהו, אוקיי? כלומר, לא צריך הכל בבת אחת, נכון? אותו הדבר בביטוי עצמי. אנחנו מבטאים כל פעם משהו אחד, איזשהו חלק, וגם בתוך החלק הזה אני לא חייבת לספר הכל. אני יכולה לעשות הרחקות, אני גם לא חייבת לספר שזה אני. אני יכולה לספר את זה דרך השכן
דרך
שלי,
מטאפורה, דרך כן,
דרך כאילו. מטאפורה, דרך איזשהו סיפור, דרך איזשהו, דרך אגב, אני מאוד אוהבת לבטא את זה דרך סרטים, אני מאוד אוהבת לכתוב ביקורות על סרטים, על ספרים, על הצגות, כל תחום התרבות זה משהו שמאוד מחיה אותי, אני אוהבת להביא לידי ביטוי דרך אוכל שאני אוכלת, אז, ואז אנשים בעצם לומדים להכיר אותי, אבל מהמקום שנוח לי.
ודרך אגב, יש עוד איזה משהו שהוא ממש מצוין, כאילו בקטע של ביטוי עצמי, במיוחד אצל אנשים שהם רגישים ורגישים מאוד, כי בעצם אני חושב שאצל אנשים שהם רגישים ורגישים מאוד, עולה פחד מאוד גדול של אם בעצם עכשיו לא יקבלו את הרעיון שלי, ואני אפגע במישהו, זה עלול לסיים את המערכת יחסים, זה עלול לגרום לי לצאת מהשבט, זה יגרום, כאילו, ובעצם זאת מחשבה שהיא כאילו סוג של טוטלית, שמאוד מפחידה. זה סוג של שחור ולבן, זאת אומרת, אם זה יתקבל בטוב אז הכל לבן, ואם זה לא יתקבל בטוב אז הכל שחור, והכל שחור זה מאוד מאוד מפחיד אנשים, מיוחד שהם רגישים ורגישים מאוד, ולכן אני חושב שלפני שאתה מבטא את עצמך החוצה, בוא תבדוק רגע מה יש סביבך, ותראה שבעצם אולי התחום הזה, נגיד דיברנו על כתיבת פוסט, אבל גם נגיד אני רוצה להגיד משהו בעבודה או כל דבר, אז בוא נגיד, אני בא מבטא את עצמי החוצה, ונניח שזה לא יתקבל, אז מה לא השתנה בכל החיים שלי האחרים, כל תחומי החיים שלי האחרים, שום דבר לא הזדעזע. זאת אומרת, ההורים שלי עדיין אוהבים אותי, האחים שלי עדיין אוהבו אותי, בת זוג שלי עדיין תאהב אותי, הילדים שלי עדיין אוהבו אותי, לא יודע מה, החברים שלי עדיין אוהבו אותי, ובעבודה לא יקבלו את זה שלי. ואז בעצם כשאני לוקח את זה בפרופורציה הנכונה, ולא במוד של שחור ולבן, שעכשיו אם לא יקבלו את מה שאמרתי, או שיקמו עליי פרצוף, או שעתיד לי יש קבוצת וואטסאפ של התפתחות, שיש בה כבר כמעט 700 אנשים, כאילו שתי קבוצות שונות, שביחד יש להם כמעט 700 אנשים, וכל שבוע אני מפרסם בין פוסט לשניים. וכל כמה זמן יש בן אדם שכבר תקופה מאוד ארוכה נמצא, והוא עוזב את הקבוצה. ובהתחלה, מכל עזיבה של הקבוצה, אני ככה, זה היה לי נורא קשה, כי אני כותב פוסט ומשקיע, ובאמת כאילו, ופתאום בן אדם עוזב, כאילו זה מכה לאגו. ובאיזשהו מקום אמרתי, אוקיי, כנראה שמה שאני אומר לא פוגש אותו בעולם שלו. יכול להיות שהוא כבר עבר תהליך, וזה כאילו דברים שהוא כבר מכיר. כל כך הרבה דברים יכולים להיות. וגם למדתי להגיד, כאילו יש לך פה כמעט עוד 700, שלהם אתה לא נותן את המקום, אתה נותן מקום לאחד שעזב. ורגע תסתכל על הכמעט 700 שהם בקבוצה תקופה מאוד ארוכה, ומצטרפים כל הזמן, ורושמים פידבקים בפרטי, ובעצם כשאתה לוקח את כל התמונה ולא אתה מול האתגר ראש בראש, ואם האתגר לא מצליח אז הלכו חיים שלי, אז גם הרבה יותר קל לך כאילו שהפחד לא יהיה כזה משמעותי.
לגמרי. כן, מה שעשית פה בעצם שינית את הסיפור.
כן,
איזשהו פריימינג.
נכון, ובאמת כאילו כמו שאת אומרת לשנות את הסיפור, גם הבאנו את השינוי של הסיפור דרכך. שאת אמרת שאני לא לוקחת את זה אישית, ובעצם כל לא שאני מקבל את זה, בעצם מבחינתי סוג של אתגר, למצוא את הדרך הנכונה.
וגם פה למדתי להקשיב, ללמוד לפתח את האינטואיציה שלי, ולדעת להקשיב למתי כן להמשיך, ומתי לא. שזה גם בסדר, וזה לא אומר עליי שום דבר, אם אני לא מצליחה.
שזה באמת החלק אולי באמת הכי חשוב, כי כמו שאמרתי לך, בתור אנשים שגדלו בשבטים וגדלו לרצות את הגורמי סמכות כדי להישאר בשבט, כדי שלא יחסו עלינו, כדי שלא יענישו אותנו, כדי שנהיה ילדים טובים, אז היינו צריכים לעשות מה שאומרים לנו ולא לפגוע בהם, ולא להכעיס את אמא ולא להכעיס את אבא ולא לפגוע ברגשות. ועכשיו כשאנחנו רוצים לבטא את עצמנו בעולם, וכל המחשבות שלנו בתור ילדים שאנחנו לא רוצים לפגוע באנשים יוצא, לזכור שאנחנו כבר לא ילדים, וזה בעצם, יש לנו כבר הרבה יותר בעולם מאשר התלות המיידית בינינו לבין אמא ואבא. יש לנו חברים, יש לנו הורים, יש לנו אחים, יש לנו ידע, יש לנו אהבה בלב, יש לנו כל כך הרבה דברים מעצמנו, ולא לקחת את זה אישית. כאילו, ממש כל מה שדיברנו בפרק הזה, היה בזה הרבה מאוד דברים פרקטיים.
אני חושבת שזה פרק מאוד חשוב, כי בעולם שאנחנו משתמשים גם ב-AI ובהמון טכנולוגיה, המקום שבעצם מבדל אותנו זה האישיות שלנו. ואני חושבת שאז עכשיו אנחנו נמצאים בזמן עוד יותר חשוב, שכל אחד ילמד להכיר את עצמו ולהבין מה מייחד אותו. בתוך העולם הזה שהכל בעצם מקבל מענה מאוד מהיר, גם אם אתה לא באמת למד את התארים, או יש לך איזשהו ניסיון חיים מאוד גדול, ללמוד להסתכל על מה שעברנו, ועל האסטרטגיות שפיתחנו שם, זה המפתח להצלחה בכל התחומים, לא רק בעסקים, אלא גם במערכות יחסים, לשאול את עצמי מה אני מביאה לקשר, מה אני מביאה להורות שלי, מה אני יכולה, מה אני רוצה שהם יזכרו ממני.
ובאמת כזה, לפני סיכום, כאילו אני באמת רוצה גם להגיד איזשהו משפט שקשור לגמרי למה שאת אמרת עכשיו. הזכרת את הנושא של מערכות יחסים, ובאמת, מערכות יחסים מצליחות כשבן אדם מגיע פגיע ופתוח, עם לב פתוח למערכת יחסים. אם הוא מגיע מתגונן ושומר ושותק ויותר בעולם שלו ופחות בעולם המשותף שהוא בונה במערכת יחסים, מערכת יחסים לא יכולה להחזיק כשכל אחד נמצא על הטירה שלו, וצופים אחד על השני. מערכת יחסים זה העמק בין הטירות, כששניהם יורדים מהטירה, ופותחים את השערים ואת החומות, ונפגשים בעמק ומדברים. וזה מערכות יחסים, אנחנו כאילו דיברנו כנראה בהקשר זוגי, אבל מול כל היקום הזה, בעבודה ובעסק ובכל מקום, זה בעצם מערכות יחסים, וככל שאני אבטא את עצמי באותנטיות, זה גם אומר שאני בעצם יהיה פגיע, ויכול לקבל כל תוצאה, וזה לא להתחבא מאחורי החומה שלי, ובגלל זה כל כך אהבתי את מה שאמרת עכשיו על מערכות יחסים, כי זה באמת מסכם את הפרק בצורה ממש טובה.
איזה כיף.
זה מדהים.
זה מה שאני אומרת, כשאנחנו נמצאים במקום שמדויק לנו, כל מה שקורה, הוא הופך להיות למדויק. בלי הרבה מאמץ, בדיוק כמו הפרק הזה.
נכון. נכון, לגמרי, אני ממש מסכים, ואני אשמח כאילו תספרי קצת איך מגיעים אלייך, אני גם כמובן אשים קישורים למטה כדי שיוכלו להמשיך לעקוב, אבל ככה בכמה מילים, בעצם אם רוצים להמשיך לעקוב אחרייך או להגיע לקורס שאמרת.
אז כן, יש לנו תוכנית ליווי שנקראת קליניקה יוצאת מן הכלל, שהיא מתאימה בעיקר למאמנים ומטפלים, יש לנו את הפודקאסט שנקרא קליניקה יוצאת מן הכלל, שכל שבוע עולה פרק על שהשבוע בדיוק מישהו כתב לי מייל שמבחינתו זה must לכל מטפל לשמוע את הפודקאסט הזה. אני מדברת שם על כל הסוגיות הכי מאתגרות בניהול עסק, מה הנושא של איך לתמחר פגישות ואיך להתנהל בתוך הפגישה עצמה, ואיך למכור, ומה אני עושה כשאני מרגיש שאני לא מספיק טוב, איך אני מתמודד עם זה, כלומר גם ברמה המנטלית וגם ברמה העסקית. יש גם את הפייסבוק, את הדף העסקי שנקרא מתאמנים לחיים, יש גם את הקבוצת מאסטר מיינד בפייסבוק, יש ברוך השם, יש הכל מהכל, יש ערוץ יוטיוב, יש ערוץ אינסטגרם, לא, יש גם אתר, רק ללחוץ שאני פרה. באמת, הדבר שאני הכי גאה בו, זה הקהילה, זה הקהילת בוגרים, אני בעצם מובילה את הקהילה, אבל אנחנו כמו משפחה, וזה הדבר שהכי מרגש אותי, אני ואתה לא נפגשנו 6 שנים או 5 שנים, ואני מרגישה שכאילו נפגשנו אתמול.
נכון.
כי אני מכירה את הסיפור האישי שלך, ואני זוכרת אותו כאילו קראתי את השאלון שלך אתמול, ואתה מכיר אותי, וגם אם אתה לא ראית אותי כמה שנים, אתה רואה, כל הזמן קורא אותי, בצורה כזו או אחרת.
בדיוק.
אלה הדברים שמרגשים אותי, המערכות יחסים שנוצרות.
לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי, וזה בדיוק המקום הזה של להיות פגיע, ולהיות אותנטי, ולהגיד כאילו זה מי שאני, ולתת אותי לעולם, ופשוט בגלל שאנחנו פגיעים, ובגלל שאנחנו מרשים לעצמנו להיות אנחנו, העולם מתחבר לזה. כי העולם מאוד מעריך אותנטיות, והוא מאוד מעריך באדם שבא עם לב פתוח. אנשים מאוד אוהבים אנשים שבאים לב פתוח. אז זה הלוואי ואנחנו נצליח להגדיל היום בפרק את ה-20% שאמרת את זה על מאמנים ומטפלים, אני חושב שזה על כלל האוכלוסייה, לבוא ולבטא את עצמם ולאפשר לעצמם להיות מי שהם, ולתת לרעיונות שלהם ולכל הביטוי האישי שלהם דרור החוצה, ואני חושב שהעולם בכלל יהיה מקום טוב יותר, כשכל הרעיונות וכל הטוב הזה יתאפשר לצאת החוצה ובאמת לתרום ולהתארם.
תודה רבה, אבי.
תודה רבה, ג'ניפר. אני מאוד מאוד נהנה מהפרק הזה. אז תודה רבה שהתארחת.